שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים, היום הוא יום רביעי, אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום סמי פרץ.
שלום, שלום איתן.
במהלך השבוע האחרון פרסמנו במגזין דה מרקר וגם באתר דה מרקר חלקים מרשימת 500 העשירים שאנחנו מפרסמים מדי שנה, מזה כמעט 20 שנה. והשנה הזו, זו שהסתיימה ממש בימים אלה, הייתה יוצאת דופן באושר הנוסף שהמיליונרים והמיליארדרים צברו, וגם במספר המיליארדרים החדשים שנוצרו. אז באופן טבעי, הפרסום מושך לא מעט תשומת לב, והרשימה זוכה לעניין גבוה בציבור, אבל יש גם אנשים ששואלים, מה יש לכם מהעשירים אם הם עשו את הכסף שלהם ביושר? אז כמובן שאין לנו שום דבר נגד עשירים, ואולי היינו די שמחים להיות כאלה בעצמנו, אבל הזינוק המטאורי של העושר שלהם בכל זאת מעלה שורה של שאלות, למשל של תשלומי מיסים, למשל של הון ושלטון, למשל של אי שוויון חברתי, ואנחנו נדבר על כל הנושאים האלה.
אז אפרופו עשירים, מי שמחזיק במניות חברת ביוג'ן התעשר השבוע ב-40% נוספים מהשקעתו, בזכות תרופה שהחברה פיתחה למחלת האלצהיימר. התרופה מפחיתה היווצרות של חלבון מזיק ודביק שמצטבר במוחם של חולי אלצהיימר, אשר לפי השערות משחק תפקיד בהיווצרות המחלה. יש רק בעיה אחת יקרה, מחיר הטיפול בתרופה החדשה מגיע ל-$56,000. לא סכום שכל אחד יכול להשיג. פרופסור מיכל שוורץ, חוקרת מוח ממכון ויצמן, תספר מדוע התרופה הזו מסעירה גם את שוק התרופות וגם את שוק ההון. יאללה, מתחילים. איתן, ביום ראשון תושבע הממשלה החדשה, כן, כנראה שזה יקרה. אם לא יקרה שום דבר, אתה כולם נורא נזהרים בלהגיד שזה באמת יקרה, כי אנחנו כבר לא רגילים.
שזה באמת דבר יוצא דופן בסופו של דבר, שממשלה צריכה לקום, ואנחנו כולנו אומרים אם זה יקרה ואם זה יקרה, ואם אף אחד לא ירצח, ואם שום מלחמה לא תיפתח. העובדה שאנחנו לוקחים בחשבון כמשהו שהוא במתחם ההסתברויות, שיקרה איזה משהו חריף, והממשלה הזאת היא לא תקום.
היא מידע על איזה שבריריות של העסק.
לא של העסק עצמו, היא משהו דפוק במדינה. תשמע, זה לא אמור להתנהל בצורה כזאת.
נכון. תשמע, אבל אחד הדברים שהולכים לקרות, בגלל שלא היה ברור עד הרגע האחרון, כן תקום ממשלה, לא תקום ממשלה, תושבע ממשלה, ואז כל השרים החדשים, בוודאי ראש הממשלה החדש, יצטרכו למנות הרבה מאוד אנשים חדשים, מנכ"לים, הרבה מאוד תפקידים בשירות המדינה, פרקליט מדינה, יושב ראש מל"ל, מתישהו גם ראש שבק, מנכ"ל משרד אוצר, ראש אגף תקציבים. אני מדבר איתך על תפקידים מרכזיים, ביכולת בכלל לנהל פה מדינה, וחשבתי, אתה יודע, אחד הדברים שתמיד עושים פוליטיקאים, הם בוחרים אנשים לפי מידת הנאמנות שלהם. כלומר, קודם כל נאמנות, שאתה תרגיש שהוא נאמן אליך. ואני רוצה להציע כלל דווקא אחר. תחפש אדם שיהיה נאמן לציבור קודם כל. כי אם הוא יהיה נאמן לציבור, יש סבירות מסוימת שזה גם ישמור עליך, ואני אתן 3 דוגמאות.
יש כמה שאתה רוצה, אבל לך על זה.
בדיוק. בנימין נתניהו מינה במהלך ה-15 שנים שהוא היה בעצם בראש הממשלה, עשרות, אולי מאות אנשים, ואחד הדברים שתמיד יוחסו לו זה שכשהיו מביאים אליו מינוי של אדם מסוים, הוא היה אומר, הוא משלנו, והמשלנו הזה הוא לא בהכרח האם הוא ימני, האם הוא לאומי, אלא האם הוא משלנו. האם הוא ישמור עלינו, האם הוא יהיה נאמן לנו. וכשאתה מסתכל על רשימת האנשים שעבדו סביבו, אני אתן דוגמה ל3 אנשים, אחד מהם קוראים לו ניר חפץ, ראש מערך ההסברה הלאומי. השני קוראים לו שלמה פילבר, הוא היה מנכ"ל משרד התקשורת. והשלישי קוראים לו ארי הרו, והוא היה ראש לשכתו בעצם, ראש הסגל של בנימין נתניהו. ושלושתם היו משלנו, ושלושתם לימים נהפכו לעדי מדינה נגד בנימין נתניהו, ב3 הפרשות שלו, פרשת 1000-2000 ו-4000. ואז אתה שואל את עצמך, מה זה המשלנו הזה? כלומר, האם משלנו זה אומר שאתה עושה כל מה שראש הממשלה אומר, לרבות לסבך אותו, או שהתפקיד שלך זה גם לשמור עליו, לפעמים מעצמו ולפעמים מכל מיני דברים שקורים בסביבה. אז אני מציע לכל מי שממונה עכשיו אנשים, בחרו אנשים שבסופו של דבר גם ישמרו עליכם, וזה אומר שהם לא צריכים להיות יסמנים, וזה לא אומר שהם צריכים לעשות כל מה שאתם דורשים, ויהי מה, אלא גם להגיד לכם, תשמעו, זה ניתן לביצוע, ופה אתה מסתבך.
כן, ואתה אומר את הדבר הזה, וזה מאוד מתבקש, יש לנו אין סוף דוגמאות כאלה, גם מהסקטור הפרטי, מהסקטור של הטייקונים, אנחנו זוכרים שורה ארוכה של טייקונים, אני יכול ודאי לדבר על נוחי דנקנר ועל אחרים, שהקיפו את עצמם בשורה של יסמנים, ובסופו של דבר לא היה מסביבם את מי שאמר להם, תשמע, את זה אתה הולך רחוק מדי, ואתה הולך להסתבר.
הם לא רצו אנשים כאלה.
והם לא רצו, זה בדיוק העניין. ובאופן כללי, יש לאנשים נטייה לבחור אחד יסמן ושתיים אנשים שהם, בוא נקרא לזה, פחות חריפים או פחות טובים במרכאות מקצועית מהם, כי אדם רוצה להרגיש שהוא הכי חכם בחדר ושהוא יודע יותר טוב, וזה לפעמים לא נוח לו כשמישהו לידו מבין יותר בסוגיה, אבל דווקא מהשרים שהם באופן טיפוסי לא אנשי מקצוע במשרד שאליהם הם מגיעים בשיטה השלטונית שלנו, אז זה צריך להיות ההפך, צריכים באמת לבחור אנשי מקצוע ולא אנשי תקשורת, או אנשי מחרים, או אנשי תאום כאלה ואחרים, מה שבשנים האחרונות הפך למין הדבר המרכזי, שזה איך מדבררים אותך, ואיך מציגים אותך, ולא מה אתה, לא מה אתה עושה באמת. בחירה של אנשי מקצוע ועבודה מקצועית, שקטה יחסית, תהיה חידוש מאוד מרנין לממשלה הזאת.
כן, עוד דבר אחרון. כמו ראינו מתקפה חרדית של ראשי מפלגות החרדיות, משה גפני, ליצמן, דרי, על נפתלי בנט, התגוללו עליו, חלק מהשפה לא הייתה שפה הכי ראויה.
הוא רוצה שתהיה ממשלה שהיא ממשלה אנטי דתית, ממשלה חילונית.
יש גם השערות שזה מכוון ומתוזמר ומתוזמן מאחור על ידי בנימין נתניהו, אבל הייתה לי תחושה באמת שזו טעות מאוד גדולה, כי זה מסוג הדברים שרק בונים את נפתלי בנט בציבור, ולכן הם עשו שירות דווקא לבנט, והדבר המעניין היה שיום שלם התעסקו בחרדים ובבנט, ואף אחד לא התעסק בנתניהו. אז יכול להיות שפה זה גם היה איזה גול עצמי של נתניהו. אתה יודע, השאלה גם אם זה התחלה טובה למערכות יחסים, כלומר, אתה בא ואתה מתנפל, ואז כל הזמן בנט יהיה עסוק בלהראות שהוא לא הולך להיות האויב הנורא, הרשע, כמו שהגדיר אותו גפני.
אני לא יודע מה יהיה, אבל אני מסתכל על מה שקרה בארצות הברית, אחרי 4 שנים שהיה בה אצלהם נשיא ש... כל הזמן עסקו בהאם הוא מטורף או לא, האם הוא משוגע או לא, האם הוא יציב או לא, מה הוא עושה, מה הוא לא עושה, והוא מיקד את כל התשומת לב סביב האישיות שלו, וברגע שנבחר ביידן, פתאום כל הרעש הסביבתי וכל העוינות וכל הקושי וכל החיכוכים, איכשהו ירדו מדרגה. נהיה אפילו משעמם לערוצי הטלוויזיה, yeah. דרך אגב, שהפסידו רייטינג ומפסידים הרבה כסף כיום ביחס למה שהם היו רגילים להרוויח.
הם עוד ירצו שטראמפ יחזור.
הם עוד ירצו שטראמפ יחזור. הם ממש, תדע, הם התנפלו על הסיפור שלנו עם המלחמה הקטנטנה שעלינו לפני 10 ימים בעזה, כי הנה, סוף סוף אפשר לשדר קצת אקשן yeah. וקצת דם ותמרות עשן.
כמו שאומרים, bad for the Jews, good for the news.
בדיוק. יכול להיות שאנחנו נקבל עולם כזה שקצת יהיה יותר שקט, כי פחות נתעסק עם כן לא ביבי, לפחות לזמן מה. אפשר אפילו לקוות שזה יהיה התסריט.
כן. טוב, רוצה לדבר קצת על השירים?
אני מאוד רוצה לדבר על השירים.
יופי. אז אתה באמת הרבה מאוד שנים, כעורך מגזין דה מרקר, אתה מוביל, מנהל את רשימת 500 השירים של ישראל. אנחנו מתמודדים באמת עם הרבה מאוד שאלות, ושאלות גם קשות על העניין הזה של מה זה חשוב, ולמה זה תורם, ומה יש לנו נגדם, או מה יש לנו באדם. אז לפני שנצלול לשאלות האלה, קודם כל, איזה תגליות יש לנו על 500 עשירי ישראל בשנה האחרונה? מה קרה להם?
השנה הזאת היא הייתה משוגעת לחלוטין להרבה מאוד אנשים, אבל בגלל שהיא הייתה משוגעת בשווקים, שאם אנחנו זוכרים, ירדו קצת בתחילת הקורונה, אבל מיד אחרי זה זינקו בעשרות מאוד רבות של אחוזים.
כי הממשלות והבנקים המרכזיים הצילו את כולם.
נכון, ואפשר להתווכח מה שווים התמחורים האלה במניות ובנדלן ובאגרות החוב של תאגידים וכל מסלול אחר שתבחר, אבל בשורה התחתונה, לעשירים יש בסך הכל נכסים ריאליים, יש להם הרבה ניירות ערך, יש להם בעלויות שזה ניירות ערך על חברות, וכיוון שהכל עלה, והכל עלה בסדרי גודל של 50, 60 ו-70 אחוזים, אז גם ההון שלהם טס לשמיים בצורה מטורפת.
על הנייר.
תראה, זה תמיד על הנייר. כשאתה בא ואתה אומר שהיום זה פלוני, או מחר זה אם זה ביל גייטס, או אם זה וורן באפט, או אם זה ג'ף בזוס שהם העשירים בעולם, מה עושים בסך הכל כדי להכריז את הדבר הזה? מסתכלים כמה מניות יש להם, באופן טיפוסי של אותה חברה שהם הקימו, אז אם בזוס הוא האיש הכי עשיר בעולם, בגדול לוקחים את מספר המניות שיש לו באמזון, מכפילים את זה במחיר המניה, ומקבלים איזה מספר, פתאום אנחנו רואים שהמספר הזה מגיע ל-200 מיליארד דולר. זאת אומרת, כל החישובים האלה, ובכלל כל החישובים, גם במס הכנסה וגם בבית משפט, שתלך להעריך חברה, מתבסס על מחירי שוק.
כמה כסף אני צריך כדי להיכנס לרשימה שלך, לגרד אותה מלמטה?
קודם כל, אתה צריך למעלה מ-120 מיליון דולר, לא שקלים, בשביל להיכנס לרשימה הזאת, ולמעשה אפילו קצת יותר מזה, אבל המסרים של ההסקנה של הרשימה של השנה, זה אחד שלעשירים הייתה שנה מטורפת, וזה נכון בכל העולם, העון של העשירים בעולם, של המיליארדרים בעולם, עלה בשנה הזאת בכמעט 60%, שאתה מנסה לחשוב על זה, זה מספר מטורף, כי האחוזים האלה, כשאתה מתחיל עם מיליארד, אז האחוזים האלה...
מיליארד, פירושו מיליארד 600 מיליון דולר.
הופכים להרבה מאוד כסף, צריך לשים לב מאיזה רמה התחלת ולאיזה רמה אתה מזנק. תוצאה נוספת שיותר אנשים הפכו במרכאות סתם מולטי מיליונרים למיליארדרים, כי אם היה לך 700 ועלית ב-50-60%, אז הנה אתה כבר מיליארדר באופן רשמי. אז יש זינוק במספר המיליארדים, יש זינוק באושר של המיליונרים. עוד כמה נתונים, אם אתה לוקח בסך הכל את מספר המיליארדרים הישראלים, ואפשר להתווכח אם להכניס לשם כל מיני אנשים שחיים בין מדינה למדינה, האם חיים סבן...
למתלת מס.
כן, האם חיים סבן הוא ישראלי לחלוטין והוא ראוי להיות במדינה, האם אברמוביץ' הוא יותר רוסי או יותר ישראלי וצריך להיות ברשימה של ישראל, למרות שהוא ביקש וקיבל פה אזרחות ויש לו בית ויש לו כמה וכמה השקעות, אז אפשר להתווכח, אבל זה לא משנה את התמונה הגדולה. שאתה לוקח את כמות המיליארדרים בישראל ביחס לגודל האוכלוסייה, אז כנראה שאנחנו בין שלושת הראשונים. אני חשבתי זה יוצא בערך השני אחרי הונג קונג.
מה הסיבה לזה אבל? למה? כי אנחנו יודעים שיש לנו אותם, נקרא לזה, את עדני הזינוק למיליארדרים שאין פה, או שמה? או שהרבה כסף מחול מגיע לכאן?
יש כסף מחול שמגיע לכאן.
זה חוק השבות של הכסף היהודי.
יש חוק השבות של הכסף היהודי. יש פה הייטק מאוד חזק, שמתחיל להיות כבר 2-3 עשורים. אנחנו הלכנו ובחנו את כל ההנפקות, הספקים והגיוסים הגדולים, של חברות שמכונות חדי קרן, שהן שוות בעצמן מיליארד דולר ומעלה, וניסינו לזהות בהם את המייסדים שהם יש להם עדיין את חבילת המניות היותר גדולה, ואנחנו זיהינו למעלה מ-60 מולטי מיליונרים חדשים שנוצרו רק השנה. כשאני מגדיר מולטי מיליונרים, אנשים שהרוויחו, או שלפחות שווים על הנייר, יותר מ-100 מיליון דולר.
כן, תגיד לי, בטופ 10, יש תחלופה, יש ניידות, יש מוביליות שם? נכנסים לשם אנשים חדשים, או שזה פחות או יותר אותה רשימה כבר הרבה מאוד שנים?
תראה, בטופ 10 באמת, אתה מדבר על השירים המאוד מאוד גדולים, אז שם התחלופה היא לא כל כך גדולה. המולטי מיליונרים החדשים שנוצרים, השמות החדשים שלא שמענו עליהם, ואנחנו מציגים מדי פעם במגזין ובאתר, הם באמת ברמה של ה-100 מיליון דולר, 200 מיליון דולר וכן הלאה. מדי פעם נכנס מיליארדר מ-0 לשום דבר. את השם שלום מקינזי, שמעת עליו פעם?
לא.
לא, אף אחד לא שמע עליו. הייתה לו חברה, כנראה
מקינזי.
לא מקינזי, כן, זה נכון שזה מתקשר למקינזי, אבל אני לא בטוח שזה אותו מקור. כנראה שלא. הייתה לו איזו חברה לטכנולוגיה של משחקים, הוא מכר אותה לחברה אחרת, החברה שעושה, עוד פעם, אימורים בספורט, החברה הזאת הונפקה בבורסה, היא שווה עכשיו נסחרת לפי 20 מיליארד דולר או משהו כזה בבורסה האמריקאית, החברה האמריקאית. לבן אדם יש 9% מהחברה הזאת, אופ, הוא שווה 1.5 מיליארד דולר ישראלי לכל דבר, שאף אחד לא שמע עליו.
כן.
רק לשם הדוגמה. השאלות היותר גדולות שעולות מהסיפור הזה, אחרי שהתבהר שיש מצב שאולי אנחנו המדינה עם הכי הרבה מיליארדרים לנפש, כשאתה לוקח את סך המיליארדרים שלך, ואתה שואל, אוקיי, כמה מיליארדרים לכל מיליון תושבים, אז אולי אנחנו מקום שני בעולם, אולי אנחנו מקום ראשון. אתה יודע, הונג קונג קצת לפנינו, אבל בהונג קונג יש מלא חבר'ה שהם בעצם מיליארדרים של סין. אז אם אתה לא יכול לחלק את זה למספר התושבים בסין, כי אז זה ייראה פחות מרשים, או שאתה כן יכול. שורה תחתונה, מצבנו טוב מאוד בכמות המיליארדרים והמיליונרים שיש לנו, בגלל ההייטק, בגלל יהודים שבאים לפה וחלקם משתקע והופך פה, וגם בגלל כלכלה מאוד מאוד חזקה בעשור האחרון. יש לנו המון אנשים שעשו המון כסף מיבואני רכב, דרך יבואנים בלעדיים של תחומים אחרים, דרך נדלניסטים. כמובן, בהייטק דיברנו, בסך הכל הכלכלה החזקה הזאת יצרה הרבה מאוד אנשים. זה רומז על ריכוזיות, זה רומז על התמקדות וריכוז של הכסף במשפחות ומקומות אחרים. עכשיו צריך לשאול את השאלות היותר חברתיות, היותר סוציולוגיות.
אז הנה הגעתי אליהם. קודם כל, הרבה פעמים מדברים על מדינת ישראל, שמצד אחד היא מדינה מאוד קטנה, אבל מצד שני יש בה דברים מאוד מאוד מגוונים וקיצוניים. יש לך מצד אחד את החרמון עם השלג, ואתה נוסע משם 6 שעות, ואתה מגיע לאילת, שבאמת עם חופים ושמש. ובאמת בהקשר הזה, אז אם ישראל היא אחת המדינות המובילות בכמות המיליארדרים לנפש, ישראל היא גם אחת המדינות המובילות ב-OECD בכמות העניים, בשיעור העניים, אולי אפילו מובילה בתקופות מסוימות. ואז נשאלת שאלת הפערים. ואז אתה שואל את עצמך, אם באמת פערים היא בעיה, ואנחנו יודעים שפערים יכולים ליצור הרבה בעיות, מה צריך לעשות? האם צריך לוודא שמה? שיהיו הרבה יותר מיליונרים, שזה לא יתפזר על פני כמה מאות? אולי שיהיו פחות מיליארדרים, ושיעור העניים יהיה הרבה יותר קטן. איפה אתה מזהה את הבעיה של שיעור מאוד מאוד גבוה של עשירים בישראל?
יהודי חכם בשם לואיס ברנדייז, שהיה בשנות ה-20 של המאה הקודמת, שופט של בית המשפט העליון האמריקאי, אמר כל מיני דברים שאנחנו מכירים, כמו למשל, המשפט אולי הכי המוכר שלו זה שאור השמש הוא המחטא הכי טוב. השני הכי, האמרה השנייה הכי מוכרת של לואיס ברנדייז, היא הולכת כך. יכולה להיות לנו דמוקרטיה, או שאנחנו יכולים שיהיה לנו ריכוז של כוח כלכלי גדול בידי מעטים, אבל אנחנו לא יכולים לקבל את שניהם. זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה לא יכול לקבל גם ריכוז של הרבה מאוד כסף בידי מעטים, ותשמע, גם אם זה עשרות או אפילו מאות בודדות, זה עדיין מעטים, וגם בסופו של דבר לקבל דמוקרטיה ואת אותו שוויון בסיסי שכולם משחקים
אז
כולם.
אז טענתו ישראל וארצות הברית אינן דמוקרטיות?
באיזשהו מקום הוא רומז לעניין הזה, את ישראל הוא עוד לא הכיר, יכול להיות, אתה יודע, חי בשנות ה-20 של המאה הקודמת, אבל
מעניין אבל ראינו שהוא עוסק בקשר בין כוח כלכלי וכסף לדמוקרטיה, לא ליוקר מחיה, פערים
כן,
חברתיים ודברים מהסוג הזה.
נגיע לזה, אבל כן, קודם כל אנחנו מדברים על דמוקרטיה, אנחנו מדברים על פוליטיקה, ואי אפשר שלא לקחת את ה-20 שנים האחרונות ולראות את כל המקרים של ההון, שלטון, עיתון, תקרא לזה מה שאתה רוצה. רק בחודש האחרון אנחנו שומעים כל יום בעדויות של מנכ״ל וואלה לשעבר אילן ישוע, כיצד הוא מתקשר עם טייקונים, כיצד הוא מתקשר עם מולים של עיתונים אחרים, כיצד פוליטיקאים הם חלק מהתמונה. נראה שהבן אדם הזה עסק כל היום רק במשולש הזה של מנכלים, של הון, של פוליטיקאים ושל עיתונאים ואנשי
אגב, על העובדה שהדברים האלה מגיעים לפתחו של בית המשפט, מתבררים, נשאלות שאלות, נחקרים, ויכול להיות שגם ישלחו אנשים יום אחד למאסר על הדברים האלה, היא דווקא מעודדת. כלומר, היא מחזקת את התחושה שלמרות כל הדברים שנעשים, דמוקרטיה עדיין יש פה. יש
מעודדת,
פה רשויות.
היא מעודדת במובן הזה שהציבור הישראלי מזהה שיש משהו פגום בקשרי ההון שלטון עיתון, ההון שלטון עיתון ביטחון, אם אתה רוצה להוסיף לזה גם צוללות, והוא מזהה שאנשים עם הרבה מאוד כסף יודעים להתחבר עם פוליטיקאים ולעוות את חוקי המשחק עבור עצמם, ושזה לא דמוקרטיה.
אוקיי, אז איך פותרים את זה, איתן? כי בעצם הדבר החשוב שעולה גם מהסיפור של שאול אלוביץ' בבזק, וגם נוחי דנקר בזמנו וכולי, זה שכשאתה מזהה מוקדים של ריכוזיות כוח מאוד מאוד גדולה, כשאתה רואה עיוותים, כמו זה יכול להיות ממשכורות עתק, מהלוואות מעונפות מאוד כדי לרכוש משהו באמצעות מעט מאוד הון עצמי, אז בסופו של דבר זה בא על פתרונו באיזושהי צורה. כשאתה מסתכל על הרשימה הנוכחית, איפה אתה רואה את המוקשים שבהם, ותכף יש ממשלה חדשה, כדאי שהממשלה החדשה תטפל, ולא בהיבט של איך אנחנו מפחיתים את עושרם של עשירים, אלא איך אנחנו מונעים את האיומים שתמונים, את הפוטנציאל שתמון בכך שיש בו הרבה מאוד אנשים עשירים מאוד, חזקים מאוד, שיכולת שלהם להשפיע, לשבש את הדמוקרטיה היא מאוד גבוהה.
קודם כל, בהמשך לעניין שלך להתרחק מהקטנה של העושר של העשירים, זה כשלעצמו ודאי לא, היא לא מטרה, אבל אתה צריך לשאול את עצמך, האם כמגמה, המגמה הזאת תימשך לאורך זמן, לאיזה סוג של מדינה אנחנו נגיע, והזכרת, כשיש לך אי שוויון כל כך גדול, עם כמה מאות ואולי כמה אלפים של מיליארדרים, ולעומת זאת חצי או שלושת רבעי מהמדינה, שמין מעמד ביניים נמוך או עניים ממש, זה לתפיסתי לאורך זמן, ודאי לאורך זמן ארוך, לא יכול להחזיק מעמד. זאת אומרת, מתישהו הפערים האלה יביאו את המדינה שלנו לידי פיצוץ, כאשר רוב של אנשים יחיו, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד בעוני, אבל בצנאה, ולעומת זאת יהיו פה ערים או שכונות שמוקפות בחומות עם בתי ספר משלהם וחנויות משלהם ושומרים משלהם שישמרו על החיים שלהם. יש מדינות כאלה בעולם, אנחנו לא רוצים לחיות במדינה כזאת, ואם אנחנו נהפוך למדינה כזאת, אני חושב שהפיצוץ החברתי יהיה יותר גדול ממה שהכרנו עד עכשיו. זאת אומרת, כן צריך לחשוב על הבעיה של, פשוט הבעיה של הריבית דריבית, כי אם כולם היום ירוויחו נגיד 20% בשלוש שנים האחרונות, התוצאה של מי שיש לו מיליארד דולר, הוא יהיה הרבה הרבה יותר עשיר, ולעומת זאת אלה שאין להם כלום, אז 20% מאפס, או 20% מכמעט כלום, אז יהיה שקל ועוד 20%, שזה עדיין מעט, מעט מאוד. כן, צריך לדבר על הנושא של המיסוי, ואני מדבר על זה רק כי במקרה לחלוטין, אתמול בארצות הברית, אתר שהוא אתר של תחקירים ללא מטרות רווח בשם פרו-פאבליקה, הצליח כנראה להשיג את הסקופ הכי גדול בתחום המיסוי העולמי מזה הרבה מאוד שנים.
כמה השירים הכי כבדים משלמים.
והוא מצא את הרשימה של תשלומי המס ואי תשלומי המס של השירים הכי גדולים בארצות הברית, ואתה רואה שהשירים הכי גדולים בעולם בעצם לא משלמים מס. בכלל, יש שנים שלמות שהם משלמים מס אפס, יש שנים שהם משלמים עשירית או אחוז או 2% מהרווחים שלהם על פני תקופה מסוימת. זה לא אומר שהם עברו על החוק, זה לא אומר שהם העלימו מס, זה אפילו לא אומר שהם עשו דברים יצירתיים מי יודע מה, מכיוון שרוב המס משולם בעולם על עבודה, והעבודה היא פה אלמנט משני אצל ביל גייטס או ג'ף בזוס או וורן באפט, זה שהוא הולך לעבודה ומקבל משכורת, זאת לא הפואנטה.
ההתעשרות שלו קשורה לעובדה שיש לו החזקות שוק ההון, והחזקות האלה הולכות וגדלות, ודאי בשנה כזו שמדינות ובנקים נכון. מרכזיים מתערבים, ואז נשאלת השאלה, אם האנשים האלה התעשרו בשנה האחרונה, לא בזכות כישרון או עבודה, אלא בזכות זה שבנקים מרכזיים הצילו אותם, וממשלות הצילו אותם, האם זה אומר שממשלות גם יכולות לקחת, יכולות וצריכות לקחת מהם יותר מיסים?
יש כנראה צורך לעשות איזשהו חשיבה מחדש. זאת אומרת, אדם על פני 5 שנים היה לו 100 מיליארד דולר, עכשיו הוא שווה 300 מיליארד דולר, והוא לא שילם שקל אחד מס. נכון, הכל היה רווחון, הרווח ההון הזה עדיין לא מומש, yeah. ועל כן פורמלית על פי כללי המס המקובלים, אתה משלם 50% על המס שלך על העבודה, הוא משלם 0 כי זה רווחון שלא מומש. אבל האם זה סביר? האם זה בכלל מתקבל על הדעת? יכול להיות שצריך לעשות חשיבה נוספת על הדברים האלה, יכול להיות שצריך לאמץ כללי מיסוי כאלה ואחרים, יכול להיות שצריך לסגור פרצות כאלה ואחרות, ואתה יודע מה, אנחנו מדברים על זה, אבל העולם הולך לכיוון הזה. מרגע שבאו והתחילו לבקש ולדרוש מתאגידים שיהיה להם מס גלובלי מינימלי מ-15%, וכל האנשים האלה הרי בסופו של דבר הם מחזיקים בתאגידים, הם לא מחזיקים בדרך כלל את הדברים האלה, תם ככה בחשבון עוש להשקעה. זה מאוד יכול להיות ש המגמה תגיע בסופו של דבר גם לאנשים בודדים. אז אחד צריך לבוא ולהקטין באמת, או לפחות למתן את המגמה של ההיפרדות הזאת בין העשירים ביותר לבין כל השאר.
חלוקה של ההכנסות בצורה קצת שונה מזו שהיא נעשית בשוק, אלא לעשות את זה באמצעות מערכת המס, אבל יכול להיות שגם חלוקה אחרת של ההכנסות, כפי שהיא נעשית בשוק עצמו, בעיקר במקומות שיש בהם מונופולים, קרטלים, נכון. כל מיני קבוצות כוח שהשתלטו, איזה זיכיון, יבוא, זה יכול להיות, זה יכול להיות איזה משהו בלעדי שרק אתה עושה אותו, ובגלל שרק אתה עושה אותו, אתה גם מרוויח הרבה הרבה מעבר לרווח הסביר, ולכן ממשלות צריכות לטפל גם שם. כלומר, העניין הוא לא בוא נדאג לזה שאדם ששווה 3 מיליארד יהיה שווה 2 מיליארד, אלא בוא נדאג שהסיבות שהביאו אותו להיות עשיר, שזה צורך עניין ריכוזיות, קרטלים, תשלום נמוך מדי של מיסים יבוא על תיקונו, ואם זה יבוא על תיקונו, אז אנחנו נקבל יותר, בצורה יותר, אנחנו נקרא לזה, אוהדת, את העובדה שאדם מתעשר ומגיע מ-0 ל-3 מיליארד ב-5 שנים, 6 שנים.
כן, לחלוטין, אתה רואה את משפחות ההון הישראליות, יש שם לא מעט יזמים, יש שם לא מעט אנשים שירוויחו את הכסף בחוץ לארץ, איפה שיש תחרות יותר עזה ברמה הגלובלית או בשוק האמריקאי, אבל יש גם המון המון שחקנים מקומיים. כל יבואני הרכב בישראל מופיעים בשאלות ברשימת המיליונרים.
משפט סיום בעניין הזה?
זה די מבטיח ודי מוכיח, פחות או יותר באופן אוטומטי, שיש איזשהו כשל שוק מסוים ברמת התחרותיות. אז כן, בהחלט, זאת אומרת, צריך לפעול לכל הרמה של תחרות, באגרסיביות הרבה יותר גדולה בתחום ההגבלים העסקיים, שלא נעשה בזה שום דבר בחמשת השנים האחרונות של היושבת הראש מיכל אלפרין. מקווה שהממשלה החדשה, מקיר לקיר, מאמינה ביותר תחרות, בוא נראה אותם עושים משהו בעניין.
בהחלט. ואנחנו מציעים גם לממשלה החדשה לקרוא את רשימת 500 העשירים, להושיב על זה שני חוקרים צעירים, ולבדוק באיזה מהמקרים שווה לטפל טוב יותר בנושאים של ריכוזיות, תחרותיות, יוקר מחיה, ובאיזה מהמקרים שווה לטפל גם בנושא מיסוי, כי גם לרגע הזה יצטרכו להגיע.
במוקדם או במאוחר.
בהחלט. פרסומת אחת ונמשיך.
חיישן במקום וינקר וצופר, אלגוריתם במקום הגורם האנושי, רובוט במקום נהג. לפי התחזיות, זה עומד להיות העשור של הרכב האוטונומי. מתי זה יקרה? במה זה עוד תלוי? מה זה יעשה לתאונות, לפקקים? מי יישא באחריות במקרה של אסון? האם התשתיות שלנו בכלל ארוחות? שלא לדבר על הרגולציה. מכונית ללא נהג בדרך לכאן, והיא מעלה לא מעט שאלות. טכנולוגיות, אתיות, חברתיות. על חלקן ננסה לענות בעזרת פרופסור צבי שילר, ראש המחלקה להנדסת מכונות ומכטרוניקה באוניברסיטת אריאל, ועדי פנחס, מנכ"ל סטארט-אפ האוטוטק, ברודמן 17. מחכים לכם עם חגורות בטיחות בפודקאסט החדשנים של דה-מרקר לייבלס, בשיתוף אוניברסיטת אריאל.
שלום לפרופסור מיכל שוורץ.
שלום וברכה.
חוקרת במכון ויצמן, ואנחנו רוצים לדבר איתך על התרופה של ביוג'ן לאלצהיימר, שמסעירה גם את שוק התרופות, גם את שוק ההון האמת, ראינו השבוע את המניה של החברה מזנקת ב-40%. תספרי לנו למה זה כזה מסעיר.
אני חושבת שזה מסעיר משום שאנחנו יודעים ששכיחות המחלה הזאת עולה בצורה בלתי רגילה, כי זו מחלה של זקנה, והשכיחות עולה בצורה דרמטית עם עלייה בתוחלת החיים. עד היום אין מזור למחלה הזאת, אין שום תרופה שיעילה, והושקעו עשרות מיליארדים של דולרים על ידי חברות תרופות, ונחלו כישלון עד כדי שמשקיעים וחברות נמנעים מלהיכנס לתחום הזה. אז אני חושבת שהבשורה היא שיותר ויותר חוקרים, חברות תרופות, חברות השקעה, ייכנסו עכשיו לתחום, וזה נורא נורא חשוב.
מה בעצם התרופה הזו פותרת? תסבירי לנו קצת את ה... אנחנו לא מומחים, אבל תסבירי לנו שאני נלמד.
המילה פתרון היא לא נכונה בהקשר הזה. מחלת האלצהיימר היא מחלה שהתגלתה בשנת 1905-1906 על ידי רופא בשם אלצהיימר. ובעצם היום אנחנו יודעים שזו משפחה של מחלות של שיטיון, כשאחת מהן זה האלצהיימר. עכשיו נקראת האלצהיימר כי זה שמו של הרופא שעסק במחלה הזאת, והוא בא אליו חולה שהובחנה עם ירידה קוגניטיבית, עד אז לא ידעו שזה מלווה באיזה שינויים במוח, לאחר שנפטרה נבדק המוח ומצאו שיש במוח צברים של פסולת שנקראים אמילואידים. אז יש צברי פסולת וזו מחלה שמלווה באמילואידים. שלושת העשורים האחרונים המאמצים היו למצוא פתרון המחלה על ידי מניעת יצירת הצברים האלה או על ידי עידוד סילוק שלהם. עד היום הכל נכשל. לכן חלק מהחברות חשבו וחלק מהבנדנים שאולי הגישה לא נכונה, וחלק חשבו שאולי זה פתרון חלקי ולא פתרון מלא.
אנחנו מבינים שהתוצאות של הניסויים בסוג של שינויים במחלוקת, זאת אומרת, זה לא תרופת פלא, ולא כולם בטוחים שהיא באמת עושה את העבודה.
אז כולם בטוחים שאפילו כשהיא עושה את העבודה היא רק חלק מהעבודה. מה שיש להם זה נוגדן כנגד החלבון שיוצר את הפסולת הזאת של הפלקים המילואידים. זה הנוגדן. עכשיו, בניסוי המקורי שלהם, אני נתתי הרצאת מפתח לפני 3 שנים בשיקגו, והיו שם 7,000 אנשים בקהל שאמרו, הנה ביוג'ן הולכת לבשר לנו שיש להם תרופה. הם פתחו את הקוד והתשובה הייתה לא חיובית, ולכן הם לא קיבלו אישור. אחר כך הם פנו שוב ל-FDA ועדיין לא קיבלו אישור. עכשיו כשהם עשו אנליזה מחודשת והם בעצם עשו פילוג בין החולים השונים שהם טיפלו בהם, הם מצאו שחולים שטופלו בשלבים מאוד מאוד ראשונים של המחלה, הירידה בפלאקים היה להם גם קצת השפעה לחולות קוגניטיביות. בחולים שהם הובחנו, שהם כבר ותיקים יותר, גם אם היה להם ירידה בפלאקים, לא היה לזה אפקט על היכולות קוגניטיביות שלהם.
כן.
אז הבשורה היא, קודם כל, היא חלקית, גם לאלה שזה עובד אצלם, והיא חלקית לאוכלוסיית החולים באופן כללי. חולים ותיקים לא ייהנו מזה בכלל.
כן, אמרת שזו מחלה באמת שמאפיינת אחת מחלות הזקנה, והשאלה אם העובדה שזו מחלה כזו היא קצת גרומת לה ליחסי ציבור לא הכי טובים, נגיד בהשוואה למחלות הסרטן שיכולות לתקוף בכל גיל, ולכן גם ההשקעה בפיתוח שלה היא לא הייתה מספיק, נקרא לזה, אינטנסיבית.
אני לא בטוחה שזאת הסיבה, כי היום אדם בן 75 נחשב לאדם צעיר לכל דבר, והמחלה היא לא של זקנה מופלגת, היא מתחילה בגיל יותר מוקדם. שנית, המחלה רדומה המון שנים בגופו של האדם. זה לא שהיא פורצת יום אחד בזקנה. ומעבר לזה, יש לנו גם חולי אלצהיימר שהם מחלה גנטית, ושם היא פורצת בגיל 45-50. אז זה נכון שזה אחוז נורא קטן מהחולים, זה בין 5-10%. עכשיו, השכיחות גם המחלה עולה אצל חולים שסובלים גם מהשמנת יתר, מאוביסיות, וגם אצל חולי סוכרת. אני חושבת שהמודעות למחלה הייתה מאוד גבוהה, זו מחלה שמאיימת על כולנו, כי גם מחלה מאוד מעליבה. אני חושבת שהשקעה בסרטן, כולם מתייחסים לזה מחלה מסכנת חיים, ובאלצהיימר לא מתים מזה, אבל חיים המון שנים. ולכן הייתה תחושה שאין כזאת בעילות לטפל במחלה הזאת.
וזו טעות לתפיסתך, זאת אומרת, הפגיעה היא כל כך קשה לבן אדם שכבר מקבל את זה, שהחיים שלו...
כל הסביבה, כי זה אנשים שחיים הרבה שנים, והם נטל, וזה ממש, לדעתי מחלה ארורה.
כן. אני מנסה לחשוב יחד איתך, האם יש פה איזשהו שינוי גישה מסוים מצד ה-FDA האמריקאי, הרשות לתרופות ולמזון, בנכונות לאשר תרופות שאולי קצת מושפעת ממה שקרה בקורונה? זאת אומרת, כשיש איזשהו משהו שהוא כל כך גדול, אז אנחנו מוכנים ללכת ולאשר את התרופות עוד לפני שאנחנו בטוחים ב-100% כמו שהיה עד עכשיו, או ב-90% שזה באמת יעיל ועובד, ואין לזה תופעות לוואי מסכנות חיים וכן הלאה. יש פה איזשהו שינוי תפיסה?
תראה, אני רוצה להאמין שזה רק שינוי תפיסה ולא לחץ של השוק ההון. אבל יש פה דברים נוספים. קודם כל, אני לא יודעת אם אתם מודעים לזה, אבל האישור ניתן עם התנאיה. זו פעם ראשונה שאני לפחות, יכול להיות שאני לא מודעת לזה, שזו התנאיה של 4 שנים. אמרו להם שיש להם 4 שנים, הם צריכים לעשות ניסוי נוסף, רק על אותו נתח של חולים, שזה בשלב מאוד מוקדם, ולהראות שאכן מה שהם טענו עכשיו הוא אכן נכון. אם הם לא יחזרו ל-FDA, לרשות הבריאות האמריקאיות, עם ההוכחה, אחרי 4 שנים הם עלולים לאבד את הרישיון.
כן, ולגבי המחיר, אנחנו מדברים פה על משהו כמו $56,000 לשנה. זה אומר שזה חייב להיכנס למסגרות של סל בריאות, או כמובן ביטוחים של חברות ביטוח?
ברור, אף אדם לא יכול להוציא אדם מהשורה. עם סוציו-אקונומי בינוני לא יכול להוציא מהכיס במשך שנים. על כל זריקה $5,000, זה לא נתפס, אבל זה אישו אחר לגמרי. מה שיותר בעיניי תמוע, שהם ידעו, גם הרשויות הבריאות האמריקאיות וגם החוקרים וגם החברה ידע שזה עובד רק על מתח קטן של אוכלוסייה. ובהתוויה אין הסתייגות, זה מה שלמדתי אתמול.
כן, על איזה, על איזה נתח מאוכלוסיית החולים זה יכול לעבוד? זה אפקטיבי?
נורא קטן, הוא נורא כן. קטן, בגלל שהמחלה היא מחלה כרונית.
כן, ואגב, האבחון של המחלה הוא, הדיאגנוזות, הם מהירות, הן ברורות, או שזה לוקח זמן עד שמבינים את זה?
אני חוזרת לשאלה שלכם, אם זה תמוע בעיניי האישור הזה, אז זה תמוע בעיני כולם האישור הזה. אנחנו חושבים, זה לא רק מחשבה שלי, של רבים, לאחרונה מצאו סמנים בדם בשלבים מוקדמים של המחלה. וזה מעודד כאילו שלכאורה אפשר יהיה לגלות חולים בזמן יותר מוקדם, ולכן יש סיכוי שהתרופה הזו תעבוד על יותר חולים. הלא מה, אחת הבעיות במחלה, מתי מזהים? אם אתה זוכר, אם אתה לא זוכר איפה שמתם את המפתחות, אתה לא חולה אלצהיימר. אם אתה לא זוכר מה עושים עם המפתחות, אתה חולה אלצהיימר.
אז נרגעתי.
אז גם אני קצת, אבל... אבל מה שאני אומרת, שבעצם התכונים הקוגניטיביים הם די סובייקטיביים, ולכן צריך סמנים בדם, או סמנים שהם לא פלשנים, אבל מאוד אובייקטיביים. כן. אז אני חושבת שה-FDA גם הקל פה, א', בגלל שיכול להיות שבאמת הוא רוצה לעודד חברות ואנשים להיכנס לתחום הזה, ב', משום שאולי באמת היו פה תוצאות מבטיחות, אז הוא הסכים ללכת על התנאיה. אני מקווה שלא היה פה לחץ, זה ממש
ביונד מי. אז זהו, זו השאלה. יכול להיות שאחרי שנת קורונה, שבה ראינו באמת זירוז של הליכים לאישור תרופה, שהייתה מאוד חשובה לכלכלת העולם, בכלל שהעולם לא יהיה משותק, יכול להיות שמשהו השתחרר שם ב-FDA וקצת שחררו איזה כפתור בחגורה?
קשה לי להאמין, אבל אני באמת לא נמצאת שם, ואני גם לא רוצה להגיד משהו שהוא בבחינת חשד שאין לו בסיס. יכול להיות, אבל אני לא יודעת. מה שאני כן יודעת להגיד, שהם בכל זאת שמו התנאיה מאוד חזקה. לחברה השקיע המון כסף, ולכן אולי היה פה לחץ מאוד גדול של החברה, באמת לקבל איזשהו תשועה על מה כל ההשקעה שלהם.
יש בשר גם למי שרוצה למצוא את השלבים היותר מוקדמים, ובטח יש בשר למי שרוצה לפתח דברים שמאפשרים זיהוי מוקדם, ואז התרופה הזו באמת תהיה רלוונטית עבורו.
נכון, ויש בשר לאלה מאיתנו שבכלל עובדים על מנגנון אחר, כמה שזה ברור מפה, וזה אני חושבת הדבר הכי חשוב, שנים כבר טוענים, כשנכשלו כל הזמן ולא הצליחו להוריד, קבל תרופה עם הורדת הפלאקים, אז כולם אמרו, זה לא עבד, זה לא עבד. היום אני חושבת שמה שזה אומר, הם הצליחו להוריד את הפלאקים בצורה דרמטית ולא לשפר יכולות קוגניטיביות. זה אומר שרק ירידת הפלאקים לא מספקת. אנחנו עוסקים בפתרון אחר, שנחשב לפרדיים שיפט ובגישה אחרת לגמרי, ואנחנו מקווים להיות בניסוי קליני בתחילת 2022, כלומר בעוד חצי שנה.
יפה, אז אנחנו נאחל הצלחה כמובן לניסוי הקליני, וברגע שזה מצליח אנחנו מדברים שוב.
טוב,
יפה, תודה. פרופסור מיכל שוורץ, תודה רבה לך.
בכיף, ביי.
עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה לך.
בשבוע הבא כבר יש לנו ממשלה, תתארגן. תודה רבה גם ליונתן מניאביץ' ולמאיה בניסן שעורכים אותנו. מחר יהיו פה המרקרים, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. אנחנו נהיה פה בתחילת שבוע הבא, ביום ראשון, סוף שבוע נעים, ולהתראות.